אנחנו בדף החמישי, בדף מספר 5. דיברנו פעם שעברה על בית הכנסת, אתם זוכרות, נכון? מצוין. אנחנו ממשיכים בענייננו. הנקודה הבאה שקשורה בתפילה, זה תפילה בציבור. יש בדיחה, בדיחה ישנה ולא מצחיקה מי יודע מה, רק בשביל לסלול דרך לקראת הנושא. הבדיחה היא קשורה אבל לאיזה ידע כללי קודם כל. יש בצבא יחידה של נ"מ. מישהו יודע מה זה נ"מ? יפה מאוד, כל הכבוד, יפה מאוד, מצוין. נגד מטוסים. זה טיל נגד מטוסים. יפה. נכון, אז פעם היה איזה שיחה תודה רבה, בין שתי סבתות. אחת אומרת שהבן שלה טייס, הנכד שלה, סליחה. השנייה אומרת שהנכד שלה הוא בנ"מ. למה הוא הגיע לנ"מ? היא אמרה לה, אם הוא לא יטוס, אף אחד לא יטוס. זה לא מתיחה מצחיקה, מי יודע מה. מתיחה של פעם. אל תזכן. הכוונה היא, טוב, נו, בכל אופן, יש איזו רתיעה של בנות בתפילה בציבור, זה קשור לאותה בדיחה. אם אני לא משלימה מניין, לא אלך. אז אנחנו נראה בעזרת השם עוד מעט תכף, עד כמה שחשוב כוח הציבור, וכמה שהתפילה בציבור היא במעלה אחרת לגמרי מאשר תפילת יחיד. למרות שאת לא משלימה למניין, אנחנו יודעים, מסיבות שונות ומשונות, שאין כאן המקום להרחיב בהן, אבל המעלה של תפילה בציבור היא מעלה חשובה מאוד. למה לא המקום להרחיב בהם? כי
גם לנשים, אם לא, כאילו גם לאישה,
זה מה שאמרתי, זהו, שהיה אבא אמינה במחשבה, אם אני לא משלימה מניין, לא יהיה מניין.
לא צריכה מניין.
לא צריכה מניין. מה לי ולמניין בכלל?
לא רק ההשלמה, בגלל איך אתה לא נכנס.
כן, אז זהו, אותו העניין הזה הוא קשור גם לבן ה-11 שהגיע למניין. כי גם הוא לא משלים מניין.
אבל הוא מתחנך לזה בשביל להיבנות.
לכן התכנסנו כאן היום. יפה מאוד. נכון. אני חושב שבאמת זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לגאול. אם כבר פמיניסטיות, פמיניסטיות דקדושה. לפחות בזה. אנחנו ננסה קצת להבין את המעלה בכלל של הציבור, של המניין, מתוך זה להבין עד כמה זה משמעותי וחשוב לבוא לתפילה בציבור. אגב, זה ממש לא משהו חדשני. רבים מהאנשים הצדיקות, מהסבתות שלכם, היו הולכות לתפילה בציבור גם ביום חול.
דווקא היום יש להיות הרבה יותר פשוט על המזוזה בבית.
גם, תלוי. יש כאלה שגם לא יודעת להתפלל, אבל היו הולכות לשמוע אמן, להגיד יש מרבה, קצת קריאת התורה. איזה סבא שלי, זכרונו לברכה, הוא היה רב קהילה, בכנסת ספרדי, הכי פשוט של החיים. ספר התורה היה עובר בעזרת נשים. כי מה זאת אומרת? הן מחכות לזה, זה החג שלהם, שזה עובר אצלם.
זה עצוב שהיה זה כל כך סנסציוני.
לא. זה עצוב שאת ויתרת לתפילה בציבור. זה מה שעצוב.
לא יודעת אם זה מותר או אסור.
זה מה שאת...
אם הספר שעצר
זה מותר.
אמרתי רק שהם היו חלק מהתפילה.
לא, אני שואלת רגע,
זה מותר או אסור? ברור שזה מותר. בתנאי אחד, שזה לא בג'יהאד. כי אם עושים את זה באווירה של מלחמה, אז זה סיפור אחר. בשעת השמד זה משהו אחר. לכן צריך קצת לרדת מהלוחמנות בקטע הזה, ויותר להיות לוחמנית בדברים שהם באמת מתאימים לך, כמו לשמוע קדושה פעם בשבוע, חוץ משבת. לשמוע קדיש, לענות ברכו. אז זה קצת מה שאנחנו הולכים לברר. כן, כן, אז בלי הזמנה. ממתי אתם רוצות הזמנה? לא הבנתי.
זה עזרת נשים, זה גם חלק.
ואם נועלים את עזרת נשים? בדיוק. תקשי לגבי, תבקשי, אם אפשר בבקשה. אבל שוב, בלי בגצים, בלי מלחמות, תבקשי לפתוח את עזרת נשים, מה קרה? זה מצוין. לבקש לפתוח עזרת נשים, זה נפלא. אז בואו נראה ביחד, אנחנו קצת ניכנס לעניין. אנחנו במסכת ברכות, שם אומר רבי יוחנן, יש שם סדרה של ממרות בשם רבי יוחנן, אחת מהם זה כאן. דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומר גאולה לתפילה של ערבית. זאת אומרת, אני רק אזכיר שיש סמיכות גאולה לתפילה גם בשחרית וגם בערבית. בשחרית זה חלק מאוד, ולכן אין שום הפסק. יש גל ישראל מיד אחרי 18, יש הפסק קטן, משפט אחד, השם שפתי תפתח. בערבית יש גם עניין כנראה לסמוך גאולה לתפילה, אבל עם התאמות מסוימות, יש השכיבנו באמצע, וגם קדיש באמצע, והשם שפתי תפתח. רבי יוחנן אומר, אם אתה רוצה את בן העולם הבא, גם בערבית תסמוך גאולה לתפילה, הכוונה היא, עדיין למרות כל התוספות האלה, שעל פי בית הגמרא שם, זה מעין גאולה אריכתא, זה איזושהי הרחבה של גל ישראל, עדיין תקפיד על זה לסמוך גאולה לתפילה. יש למישהו איזה רעיון, למה צריך לסמוך בכלל בתפילה, את הגאולה לקראת התפילה? גם בזה גל ישראל הוא אמור להיות דבוק ל-18. אני שאלתי, לא יודע.
דיברנו על זה שאדם צריך להיפטר מהדרדות שלו ולפנות עצמו לכלל. אולי עצם הכניסה
בתודעה
של גאולה, מכינה
אותך לבקשות נכונות. יפה, מצוין. העמידה של האדם לפני השם דורשת איזה מין התאמה מסוימת. אם אני בא מתוך גל ישראל, הבנתי שאני בא בשם כל ישראל, באווירה של חזון, של ציפייה, של, זאת אומרת, כמיהה לישועת הכלל. כאשר האדם מגיע לעמידה, הכוונה לצרכים מתוך מקום פרטי, אז זה אחרת. אז לכן, הישראל בעצם זה איזושהי רקע או תשתית, כדי שעליה על גביה גם אותו תחום שחסר בי, הוא יהיה באיזשהו הקשר. בהקשר הוא בעצם כלל ישראל, גאולת ישראל. אז כל זה טוב ויפה בשחרית. מה החידוש שקורה בערבית? הוא אומר שמי שרוצה להיות בן עולם הבא, בוא תנסה אתגר. האתגר הוא לסמוך גאולה לתפילה דווקא בערבית. אז בוא נראה למה דווקא בערבית. בסדר? אנחנו במקום מספר אחת. למדנו את זה? נפלא, מצוין, נכון. מעולה. אז אנחנו במקום מספר 2, יישר כוח, תודה רבה שהזכרת לי, מצוין. אז הבנו שגם כאשר אנחנו בעונה חשוכה יותר, אנחנו צריכים לשים לב שהכלל הוא זה שבעצם בשמו אנחנו מתפעלים. הכוח של הציבור הוא כוח משמעותי. אנחנו עכשיו במקום מספר 2, יישר כוח. בכבוד. מי רוצה לקרוא?
‫דיארנו כבר שיסוד השתיבה, ‫בעיקר הטעם של חזקת חכמה אלוקית, ‫שתועיל להשתבת בקשה לאדם הצלחה, ‫ומפני שאם הוא אדם מאוד ‫להטבה המוסרית של האדם, ‫לרומם נפשו וליישב דעתו, ‫לחזק אותו במוכנים.
‫מה הכוונה? ‫מדוע הקדוש ברוך הוא ‫עשה חוק בעולם ‫שהתפילה בעצם מועילה לאדם ‫כדי להשלים את החיסרון שלו? מדוע? שוב, מההתחלה. למה השם גזר שהתפילה היא, נקרא איזה המנגנון שפותח את השפע לאדם? למה אי אפשר שקדוש ברוך הוא ישפיע השפע גם בלי התפילה?
שיהיה קשר
בינו. יפה. כי זה גורם להטבה המוסרית של האדם, לרומם נפשו וליישב דעתו. בעצם התפילה יש בה שני מישורים, כמו שאנחנו כבר תחנו בעבר. יש מישור אחד, פרקטי. שהשם גזר בחוכמתו שהתפילה היא פותחת שערים. פה השאלה זה למה? למה השם גזר כך בחוכמתו? עונה הרב פשוט. מכיוון שעצם התפילה זה המטרה, זה היעד. והעובדה שאפשר לקבל שפע דרך התפילה זה בעצם טריגר עבור האדם. זאת אומרת, אם הייתי יותר עממי, הייתי חושב בטעות שהמטרה של התפילה זה השגת הצרכים. השגת החיסרון, השלמת החיסרון, והקשר הוא by the way. אומר הרב, לא נכון. הקשר הוא הנקודה, השלמת החיסרון זה by the way. זה בעצם איזשהו סוג של זרז עבורי, כדי שאני אתפלל, אז השם גזר שרק דרך זה אני אקבל מה שאני צריך לקבל. ניתן דוגמה. מישהי כאן הייתה פעם באיזושהי מלגה, מלגה של לימוד עם עצמי ארגון כזה או אחר. יש מלגות, נכון, שצריכים להגיע לאיזושהי הרצאה או מפגש, ואז מקבלים את המלגה? מה המטרה? אז מבחינתי כמובן המטרה הזה ברור המלגה, לכן באים או עם אוזניות או עם דברים אחרים כדי לקבל את המלגה. עבור מי שהקים את הקרן, מה אצלו המטרה כמובן? הרצאה, נכון? או לא יודע, תוכנית, לא משנה מה. והוא אומר, כדי שיגיעו, אני גם אתן מלגה. נכון? ברור. או שלא? כן, כן. יש כל מיני, אגב, אם אנחנו כבר פותחים את זה, אז עושים את זה ביטב, כי באמת לא פעם מדובר על ארגונים, איך נאמר, מעונן חלקית. ודווקא שם יש הרבה כסף. אז צריך מאוד מאוד מאוד... מי מדבר על זה? יפה. אז צריכים ממש להיזהר מזה, מאוד מאוד מאוד. זה בא תמיד בדלת האחורית עם סובלנות ו... אחוות עמים וסיפורים וזה, והרבה כסף כמובן. בדיוק אתמול דיברה איתי מישהי, מלגה מדהימה, 5 פגישות, 2,500 שקל. פה פגישה שעה ורבע. אז לך, זהו. דברים כאלה, קיצור.
תמשיכות פרטים לזאת בצורה
מלגה. כן, לכן אני אומר.
קורא לה בדרך
אז בקיצור צריכים מאוד 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 להיזהר מהדברים האלה. סגור סוגריים, חזרנו עכשיו אלינו. לפעמים התכלית של האדם זה לקבל את הצורך שלו כמו כאן נניח מלגה. אבל התכלית שבאמת של התפילה היא לא... כי הרי אפשר שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך את מה שהוא רוצה לתת לך גם בלי תפילה. אלא הוא רצה את הקשר, וזה שאני תלוי בקשר זה כדי שגם אני הקטן והנהנתן גם ירצה להתפלל. כמובן שיש לי מטרה להתרומם לאט לאט מהדבר הזה ולהבין שהתפילה זה המטרה ולא המלגה. גם כשהייתי קטנה בטח הלכת לחוג של חב"ד. שזה נקרא חוג ופלים. תהיה ארטיקים, תלוי באיזה גיל. כן. אז עבורך זה היה הדרך להשיג ופלים, זה להגיד כמה דברים שהוא אומר ואת חוזרת אחריו. ועבורו הדרך לומר הרבה פסוקים זה כמה ופלים. מצוין. אז אם כן אומר הרב, באמת יסוד התפילה הוא עצם הקשר ולכן הקדוש ברוך הוא ניהל כך את המציאות, את השגחתו בעולם, שדווקא דרך התפילה האדם מקבל את השלמתו בבקשת צרכיו, ובכלל, בכבוד.
ובכלל עיקר הדאגה המוסרית שיהיה אדם מנהגה, ועל כך כלל גדולה כל כך בערכה, אם היה אדם יחיד מתבודד. היסוד המוסרי, לפני שהאדם משותף
לזולתו, בני אדם, ההווה ובעתיד, חיי ביתו ומשפחתו, ובכלל החיים החברתיים. מה הכוונה? באמת מוסר הוא הרבה יותר קשור למה? לחברה. כי כשאדם בודד, אז הוא פחות צריך להיות, או זה נקרא זה פחות בא לידי ביטוי, הרמה המוסרית, העדינות של האדם. דווקא בחברה זה הרבה יותר בולט, הרבה יותר משמעותי. אז מכיוון שהתפילה מועילה לדרגה של האדם המוסרית, בוודאי שעיקר ההצלחה או עיקר הערך של התפילה הוא כאשר האדם נמצא בחברה, נמצא בתוך סביבה, ואז מאוד, זה ממש משמעותי שיהיה באמת לאדם עדינות מוסרית, שיהיה לו איזשהו מצפן מוסרי, על כן וכבוד.
על כן צריך שתקע מוסרי, שלא יזיג את זולתו, ותותו לחסי עצמו יותר מדי.
זאת אומרת? מוסר בעצם זה לצאת מהאגו שלי ולהתחשב בערכים, להשליט אותם על פני הצרכים. זאת אומרת, ככל שאדם יותר בחברה, בציבור, בתוך מדינה, הוא צריך לשים, הוא יותר ויותר ויותר נדרש לשים לב שלא הצרכים שלו קובעים, אלא צורכי הציבור. הוא צריך מדי פעם גם להתגבר על היצר להשיג את מה שטוב לו למען האחר. כמו שכל אחד שהייתה פעם פנימיה, מכירה את האתגר הזה. בכבוד, על כן.
על כן, אפשר תפילה ותחליטה, הוא רק לפני הקיבוץ הציבורי, כי להשתמת האדם משלמות עצמו, לקנות לו מושכלות אמיתיות. תדעי התורה מבלדי התפילה. והחיים המוסריים שמחוצים לחיי החברה, נפעלים על ידי התפילה.
מובן, נכון?
לא, אפשר להגיד שמספיק
עליו. אתה אומר, אם האדם היה באי בודד, אם האדם היה לבדו, אז אפשר בלימוד תורה להגיע להתרוממות, לקרבת אלוקים, יפה מאוד, מצוין. הקשר יושב על הקטע הציבורי, אומר הרב, בעיקר, לא רק. אז הוא אומר, אם האדם היה צריך רק לרומם את מעלתו האישית המוסרית, היה אפשר להסתפק גם במעלה המוסרית שאפשר לקנות דרך לימוד תורה. נכון, יש עוד ערכים בתפילה, אבל בהקשר הזה,
ואם אדם לבד, אין כמעט מוסריות שיוצאת לידי ביטוי, כאילו...
זה בדיוק מה שהוא אומר.
לא, אבל אז זה בכלל לא משנה, כאילו אין פה מה ללמוד תורה כדי לרומם.
לא, יש, בוודאי שיש ערכים שהם עצמיים. זאת אומרת, יש גם בעולם, זאת אומרת, לא, מה אומרת אחרת? לא כל מוסר הוא רק חברתי. יש בוודאי, זאת אומרת, דברים, ערכים שהם עצמיים.
מה, פשוט שכן.
ברור, אני אומר, ברור שכן, שיש.
לא.
אה, שאין דבר כזה? אין.
כי אפילו את הקדוש ברוך הוא אנחנו מגדירים על ידי היכולת שלו להיטיב. זאת אומרת, הכל
הוא
ביחס...
אבל ההגדרה זה לא הוא עצמו. זה איך שאני תופס אותו.
נכון, אבל כל דבר הוא תמיד ביחס לאיך.
האם יש ערך אובייקטיבי, או שהכל בעצם סובייקטיבי לדעתך?
סובייקטיבי.
הכל סובייקטיבי בעולם? אין שום ערך עצמי?
הכרת הטוב היא ביחס למישהו אחר.
זה אני מבין. אני שואל, האם יש מצפן? האם יש מוסר אובייקטיבי בעולם? התשובה היא כנראה שכן. בעולם שבו אין אלוקות, אז כל המוסר הוא רק חברתי. וכדי שיהיה חברה מתוקנת, אז צריכים לחוקק חוקים. שיש כל מיני כללים, תעשה ולא תעשה, כדי שחברה תתנהל בצורה תקינה. בעולם שיש בו אלוקות, יש גם ערכים שהם עצמיים. זאת אומרת, לא רק כדי שהחברה תתנהל בצורה תקינה, אלא ערך עצמי. מכיוון שכך, בוודאי שיש גם מוסר עצמי. אבל אומר הרב, כיוון שיש, נקרא איזה, הבדל בעוצמה, באתגר של מוסר אישי מול מוסר חברתי, אם הכל היה רק בודד, אם האיש היה איש בודד, היה אפשר להסתפק ברמה המוסרית שאפשר להשיג גם בלימוד תורה בלבד. מכיוון שהאדם הוא יצור ציבורי, יצור כללי, לכן לא מסתפקים רק בתורה, אלא צריכים גם את היחס, את הקשר. נזכיר רק משהו קטן, אברהם אבינו מגיע לאבימלך, מלך פלישתים, והוא אומר ששרה זה אחותו. ואבימלך אחרי זה צועק עליו, אבימלך הוא פשוט, הוא נוחל חבל על הזמן. הוא חוטף את אשתו, מתעלל בה, ואחרי צועק על אברהם, למה לא אמרת לי? הוא מתקיף אותו בצורה חזיתית. אומר לו, איך עשית לי את זה? איך אתה חטאת חטא גדול? שאתה לא אמרת לי, הוא לא חטא, הכל בסדר. ואז אברהם אומר לו, רק אמרתי, על כי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זאת אומרת, כשאין יראת אלוקים, כשאין יחס כלפי הקדוש ברוך הוא, כשאני לא רואה מולי את הקדוש ברוך הוא, אז מגיעים גם לרצח. זאת אומרת, כאשר עוסקים רק במוסר, נקרא לזה, בלי שיש הנכחה אלוקית, נוכחות אלוקית, אפשר להגיע לשיא העיוות המוסרי. כי הכל גמיש, הכל סובייקטיבי, הכל... לעיני המתבונן. אז אומר הרב, מכיוון שהיסוד המוסרי של האדם הוא היסוד החברתי, זה לא רק אוסף פרטים, החברה, אלא זה הרבה יותר עמוק מזה, ודאי אצל עם ישראל, רק נזכיר שיש בספר אורות, יש מאמר שנקרא אורות ישראל, מכירות, נכון? שם הרב מסביר בין השאר את היחס בין הפרט לכלל בעם ישראל אל מול אומות העולם. מסביר הרב הוא ואומר, זה קצת פרדוקסלי. הוא אומר שאצל אומות העולם, אצל גוי, הקשר שבין האדם לאלוקים הוא קשר ישיר, דוך. ואז בעצם החברה היא רק אחוות שותפים. בכדי שיהיה ביטחון, כלכלה, קל יותר בשותפות. נקרא לזה היום קבוצת רכישה. אבל בעם ישראל, זה אחרת אומר הרב, אי אפשר, אין אפשרות לפרט להגיע לקשר ישיר עם אלוקים. אלא אלוקים משרה שכינה באוצר הכלל, והכלל אומר הרב, כאילו מפזר את זה, מאיר את זה על כל פרט ופרט. זאת אומרת, אומר הרב, בעם ישראל כדי לזכות להשראת שכינה, אתה חייב את חלק מהציבור. אם אין כלל, אין השראת שכינה. לכן אנחנו עוד נראה שאין השראת שכינה בעם ישראל פחות מעשרה אנשים.
אבל זה מאוד סופר את כל התנועה של עכשיו, של ההתבודדות, של הדרך, של חסידות, כל מה שנמצא את זה. נכון, יש ערך גם נוסף לזה, אבל אם אתה אומר שבכלל אין השראת שכינה, אז אוקיי.
אני ממש שמח מהשאלה שלך, כי זה הרמה להנחתה חבל על הזמן. אני אספר לך סיפור שכואב לי כבר שנים. והוא חשב בשבות רחל, תיקנו שם בהקשר הזה, תיקון גדול. תראי, יש, איך נאמר בעדינות, בוודאי שאנחנו מאוד שמחים בחסידות. זה תנועה חשובה מאוד. יש דברים שהם עמוקים ועתיקים בחסידות, ויש גם המצאות. לא עכשיו על הציונים, אבל יש המצאה חדשה. המצאה החדשה הייתה שאמרו שיש אש, זה עכשיו בדיוק כמה? חודשיים פחות שבוע. יש טוענים שבליל פורים, בחצות לילה, זה עת רצון משהו חבל על הזמן. ולכן זה הזמן להתבודד. עכשיו אני שומע את זה ו... יוצאת פריחה קטנה. למה? כי פורים, העניין של פורים, זה נקלו היהודים. איך אתה מתבודד? אתה נורמלי? בפורים? מתבודדים? בפורים אתה חלק מתוך ציבור. יותר מזה, אם כבר אנחנו ככה...
למה? אם אתה אומר שפורים זה כמו יום כיפורים,
אז בואי שנייה אחת נסביר, שנייה נסביר עד הסוף. כאשר מרדכי מגיע לאסתר, עם שק ואפר, הוא אומר, תשמעי, יש גזרה, את חייבת ללכת לחשבראש היום. הוא אומר, תשמעי, אי אפשר, זה לא הזמן, זה לא המקום, לא קרה לי, כן קרה לי, זה רק עוד שנה, בוא נחכה לך, אחרי פסח, מדובר שם, אז, על ליל פסח. הוא אומר, את היום הולכת, לא יעזור כלום. ואז הוא אומר, לא, 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 זה לא הזמן. אז הוא אומר לה, תקשיבי טוב, התבלבלת לגמרי. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר, ואת בטח תובדו. אחד ההסברים הכי יפים שזכיתי לראות, נמצא בספר מנות הלוי, שהוא כותב שם, הוא אומר שאסתר חשבה שזה שהחשבה שלו לא יודע שהיא באמת יהודייה, זה הצלה גדולה לעם ישראל, מכיוון שהיא היהודייה היחידה בכל המלכות כולה שהיא יכולה לנצל. ובזכותה, עם ישראל גם ינצל. לכן היא צריכה שעת כושר, שזה יהיה הזמן הכי טוב בשבילה, כדי להציל, כי עם ישראל על הכתפיים שלה. היא המלכה, יש לה הזדמנות פז, צריכים ממש לבחור את העיתוי הנכון, הזמן הנכון. מרדכי שומע את זה, פשוט מתפוצץ מצחוק. הוא אומר לה, את נראה לי השתגעת לגמרי. הוא אומר לה, את חושבת שהעם ישראל תלוי בך? התבלבלת, את תלויה בהם. זאת אומרת, בשעת גזרה כזאת, מי שהכי בטוח פה, זה כלל ישראל. הם בטוח ינצלו. מי שלא בטוח פה זה את. האם את תהיה חלק מזה, או לא תהיה חלק מזה? אסתר מבינה את זה ואומרת, לך כנוס את כל היהודים, ומה לעשות? וצומו עליי. התענית היא בשביל אסתר בכלל. כי כלל ישראל כבר ממש ממוגן. אז בזמן כזה, שעם ישראל, נקלו היהודים כל כך חזק, הרי זה ברור לגמרי, שכל מי שקצת מקשיבה לנגילה שם, זה הזוי. הרי באמת אחשוורוש, יש לו קטע קיצוני ביותר, שהוא לא מתחרט אף פעם על שום דבר. נכון? את הנעשה אין להשיק, הוא לא טועה. זאת אומרת, חוסר ביטחון, משהו היום ונורא. בכל אופן, בזמן שבו אחשוורוש אומר שמותר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, עדיין ישנה עוד גזרה, נכון? יש גזרה קודמת. שמה?
להרוג אותם.
להרוג אותם. וזה אין שום, זאת אומרת, אין יכולת, אחשוורוש אף פעם, לבטל גזירה. תסבירי לי את, יש בטח מיליארד נתינים פחות או יותר, בוא נאמר, ואני ממש כאילו מינימלי. מיליארד נתינים מצווים לאהוב את היהודים. מיליון יהודים יש להם רשות לעמוד על נפשם. תסבירי לי איך זה קורה שכולם פוחדים ומתייעדים והיהודים רודפים בשונאיהם. תסבירי איך זה קרה. התשובה היא כמובן, נקהלו היהודים. שכשעם ישראל נקהל, הסיפור הסתיים. וכל עוד זה פרטים בודדים פירורים, יש פה סכנה גדולה. עם ישראל שהוא באמת הפוזר, זה ממש סכנה גדולה. כשעם ישראל נקהל, אין שום סכנה. מכאן, שחג הפורים, העניין בחג הפורים, הוא נקהלו היהודים. מה הקשר להתבודד עכשיו? לכם, אם באמת כבר, אז כדאי מאוד. אם זה נכון, שוב, אני לא יודע, אני, כשיש כל מיני, זאת אומרת, שמות כאלה על זמנים מסוימים, מעשים מסוימים, 40 יום, 80 יום, זה, אני תמיד אומר ברפלקס, תן מקור. אל תספר לי סיפורים. אבל נניח שיש מקור לזה, אז זה הזמן להתבודד ביחד. אם כבר. זה קשור מאוד למה שאנחנו עכשיו לומדים כאן. שאומנם יש לפרט עמידה, יש לפרט חשיבות לראות את הדקדוק, את הדיוק שלו, אבל מאוד מאוד חשוב שהכלל יהיה, שהפרט יהיה בתוך אוצר הכלל. לכן תפילה בציבור היא תפילה, היא קריטית. כן, אז הנקודה כאן.
אבל כל מה שהוא עושה בפרט זה בהכנה לתפילה.
מצוין.
כאילו זה. מצוין. אז אם הוא לא יעשה את זה גם בהתבודדות, הוא יכול לעשות בהתבודדות
לפני תפילה. זה בסדר גמור, בתנאי אחד. שאני לא מתבודד עקרונית. אני עקרונית מתקלל. בטקטיקה, זה טוב מאוד שהאדם באמת יבדוק את עצמו, יכין את עצמו, אבל אז זה לא משהו שהוא במהות אתה מתבודד. היה פעם רדיו ברסלב, רדיו, היה ממש נחמד שם, באמת נחמד. אז הם היו תמיד מוכרים, אם אתה תורם כך וכך וכך, יהיה לך תיקון כללי פרטי. מה הכוונה? הולכים לאומן, ושם אומרים עליך תיקון כללי פרטית. אמרתי תמיד, איזה קטע, כאילו, איזה... תקשיב, מה אתה אומר? בקטע מצחיק. כן, אבל תיקון כללי. כן. אני אישית הייתי אומר, תיקון כללי, פרטי כללי. הבנת הרעיון, נכון? מצוין, מצוין. נחזור חזרה לענייננו. מדהים. אני כבר אחרי ערבית, אבל מה איתכם? ברכו, שמעת ברכו עכשיו? אם לא היה פה ציבור, אין סיכוי ש... יש מה ברכו, אתה מבינה? מדהים. הנה, זה גילוי אליהו. יפה מאוד.
יכול לפי זה אם יש לי גבר שעה אחרי המחיסוי
לתפילה
במניין,
עדיף
שילמד תורה ולא יתפלל יחיד? כמה זה נשמע
כביכול? לא, אומר... הוא אומר, אם המטרה הייתה רק תיקון הפרט, אז תורה היא עשויה להספיק. מכיוון שהמטרה היא לא רק תיקון הפרט, אז בוודאי שצריכים גם תורה וגם תפילה.
אני לא יודעת ברירת המחדל שבה פספסת את המניין.
לא, זה לא רק פרט, לא, 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 לא. בהקשר העקרוני הוא אומר, עקרונית, העניין שבה תפילה הוא תיקון הכלל. לכן גם דרך אגב, הנקודה כאן היא לא רק האם אתה בציבור או לא בציבור, אלא נוסח התפילה הוא בלשון רבים.
ברוחות עצמם.
בדיוק, יפה מאוד. על כן, בכבוד. נמצא, סליחה, נמצא.
נמצא שתפילת מרבים היא עיקרית. שגם תפילת יחיד, תתן תפילה ותועלתה, ואותו אחר כך מתחבר עם הציבור. על כן, עיקר את רצון לבריאות של התפילה, ומגיע את כל תרומתה, ושעה שהציבור מתפלל, שאין הקדוש ברוך הוא מועז בתפילתם של רבים.
הכוונה שאת רצון אמיתית, לא בשעה שהציבור לומדים, שגם זה ממש חשוב, לא בשעה שהציבור מסיים את השס, אלא בשעה שהציבור מתפעלים. זה קטע, נכון? הפעם לא... זה נס.
זה תכנורות תפילת.
מעולם לדבר כזה פה, מעבר לפרגוד. יפה מאוד.
גם, סליחה על השאלה הזו, אבל גם אם נגיד יש פחות כוונה, כאילו, איך לתבוא תהיה, תשתף עם הזרם, תקרא...
חד משמעית, כן.
גם בלי כוונה, גם
בלי כוונה. לא להגזים. גם אם זה גובה מחיר מסוים, כי החזן מהיר, כי יש לפעמים דיבורים בתפילה, קצת לא יודע מה, בוודאי שיש מעלה גדולה בתפילת ציבור, גם כאשר זה קצת פוגם טיפה את הכוונה שלך. ואגב, אפשר גם להתעכב גם אחרי התפילה. אפשר בקצב שלך. הכוונה, את לא חייבת להיות בקצב בדיוק כמו החזן, אפשר גם טיפה למשוך את התפילה.
ואם קורה מצב שאת אומרת 18, והם כבר התחילו חזרת השעה,
אז יש רשימה, יש...
את יכולה לעזור ולהתרצת בתוך ה-18?
אז יש טבלה ארוכה, מפורטת מאוד, של איפה את נמצאת, למה את עונה באותו זמן.
איפה זה?
יש את זה או בסוף משנה ברורה, חלק א', לאשכנזים, או בסוף חזון עובדיה, הספרדים, או גם בהרבה סידורים יש... בסוף זה ממש מסודר. למה עונים באיזה זמן בתפילה? ב-18, אם יש קדושה, לא צריכים להפסיק ולשתוק. כוונה, את לא עונה, אבל גם לא ממשיכה בתפילה. שומע כי עונה. עוד טיפה, ברשותכם.
אפשר שתימאס, כי רחוקה ממטרתה האמיתית. בתפילת רבים, שכל אחד חפץ בהטלת הציבור, הרי תולדת החיים המוסריים קרובה מאוד, ואין הקדוש ברוך הוא מועד בתפילתם, כי ההכנות המוסריות ממצאות לדעת ולהוקיר לקראת ערך הרבים, שבכללם נוצרו מקום כוחי השלמות של האדם היהודי.
כן, אז הנקודה היא, בקיצור, שהעניין שבתפילת רבים, או בנוסח הרבים, הוא כדי שהאדם ירגיש שהציבור זה הערך שלו, זה העניין שלו. למרות שהוא באופן אישי, הוא לא מי יודע מה. אמן. אמן. אמן, יש, אמן, רבה, מברך, נעלם, 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 אז בכדי שהאדם ירגיש את כוח הציבור, התפילה היא בלשון רבים. ולכן הרבה אומרים, מה אני צריך לברך? את כמה שכבר גדול חירותנו, אני כבר גר פה בארץ. עושה צחוק. מי דיבר עליך בכלל, כאילו? מדברים על הכלל. או שיש כאלה שפעם היו אומרים, היה, זאת אומרת, תקופות קשות בעם ישראל. ואז היה איזה מין, זאת אומרת, רגע כזה, דבר נכון, ששואלים מישהו איך אתה מרגיש, מה איתך, מה שלומך? והוא אומר, אישית מצוין, כללית על הפנים. תשובה גרועה. לא הבנתי, איך אישית מצוין? כאילו, אם אתה חלק מהציבור, אתה אמור כאילו להרגיש את צרת הכלל. כתוב דרך אגב, שבשעת רעבון, בשעת רעב בצורת, יש גם הלכות שקשורות לבן איש לאשתו. זאת אומרת, לא יכול להיות שהעולם בצער, ואתה חוגג. זה לא יכול להיות דבר כזה. אז כשאדם חי את מה קורה בלשון רבים, אז זה לא רק שבכללי קשה לי, לא רק שבאופן גלובלי אני יודע שיש כל מיני, לי זה מפריע, אישית.
אבל שוב פעם, גם פה, אז איך אתה מוציא לבן אדם מהבאסה הכללית, כאילו מהקושי, בזה כן יש דוגמה,
כן.
רבי עקיבא.
כן, שמע איתו.
אז הוא ראה את השואלים יוצאים מהבית, אז הוא כן אמר שהוא צוחק. בגלל ש... לא בגלל שאתה לא בצער, איך אתה שובר את המעגל הזה שכולם בא כן.
כן, כן. ודאי, ודאי, ודאי שצריכים גאל ישראל לפני התפילה. ואז אני יודע שהסוף יהיה טוב. אני בטוח בגאולה, ב-100%. אבל התפילה היא צורכי שעה. היא לא, זאת אומרת, יש, ההבנה שיש חיי עולם זה ברור לגמרי. אבל יש גם חיי שעה. ואני עכשיו דן, מתחנן, מתפלל על האופן שבו זה יקרה. אני מאמין במועה שלמה הגאולה. הנקודה כאן היא לא האם תהיה גאולה, זה אני יודע. גאל הכוונה זה כבר כאילו עבר, זה כבר כאילו סגור הנושא. עוסקים על האופן שבו זה קורה. יש מחלות, אין קיבוץ גלויות עדיין שלם, אין שופטים כבראשונה, אין ירושלים, צריך לנו הבנויה. זה כואב מאוד. אני יודע שהיא תיבנה, ברור שהיא תיבנה, במאה אחוז. אני דן עכשיו על האופן שבו זה קורה, על האופן שזה קורה. ניתן דוגמה דווקא משבוע שעבר, אפשר? יש פה חומש למישהו במקרה? חזק וברוך, אפשר? תראו, יש מדרש מסכת סוטה. המדרש, אגב מסכת סוטה היא מסכת נפלאה שקשורה לשלום בית. כל המסכת עוסקת בשלום בית. בכל אופן, בתחילת פרק ב' של ספר שמות, שם עוסקים בלידה של משה רבנו. אגב, אין שם שום שמות. משהו מדהים, הכל שם אנונימי. אבל זה אנחנו לא נעסוק עכשיו. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ואומר רש"י, גם הגמרא, שאמרם, כשהוא ראה את הגזרה של פרעה, הוא אמר, אין טעם. גירש את אשתו. והוא גדול הדור היה. אז כולם גם כן גירשו את נשותיהם. באה מרים ואמרה, סליחה, גזרתך קשה משל פרעה, נכון? שפרעה גזר רק על הזכרים, אתה גזר על הזכרים הכבוד וכן הלאה. ואז שמע את זה, החזיר את אשתו. אני שואלת עכשיו באמת, עזבי עכשיו מגדרית, טוב? את מאמינה שאמרם התייאש מהגאולה? עכשיו זה כיף מאוד בשיעור נשים לומר, ברור, תבינו, הגברים על הפנים. כל משבר הוא קורס. רק אנחנו הצלנו את עם ישראל. את מאמינה לזה? ניקח כלל, טוב? שהוא כלל ברזל. כל וורט שנאמר רק בשיעורי נשים, תקחי אותו ברבון מוגבל. באופן כללי אני אומר. לפעמים זה בא כדי... אמן, יש, אמן, רבא, מברך, אמן, 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 אמן. אמן, תקבל. אמן. איך הקדוש ברוך הוא? צוחק עלינו. אתה יודעת מה עכשיו עזרת נשים? מה זה? איך נפתח? נעול עזרת נשים. רום סרוויס. קטע. יפה. מה אתה אומרת על אמרם? כן, שהוא לא הייתי יש, נכון? אז מה פשר הגירושין האלה? גם מה עכשיו? מרים חידשה לו איזה חידוש עולמי. הוא לא שם לב שרק בנים ולא בנות. גדול הדור. יפה מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. אז הוא בטוח בגאולה במאה אחוז, נכון? כלומר, אני לא יודע איך אני אקדם את זה, אז אני בינתיים פורש. ברכו תכף. אמן. הנקמה המתוקה, יפה. אז ברור שיש ביטחון גמור בגאולה. והתפילה היא נועדה כדי שהדרך היא תהיה קלה יותר. היא תהיה יותר סלולה, יותר נעימה. בואו רק נראה ממש עוד ממש טיפה ונסיים. אבל הוא לא רואה איך הוא תורם לגאולה בזה שהוא עכשיו יהיה עוד ילדים. אז בקטע הזה הוא פרש. לא, הכוונה כאן, הוא לא שהוא גרש אשתו, כי אז עוד לא יגט. אלא הוא, הכוונה גרש פסיבית. הוא אמר, אני לא יודע איך אני אקדם את הגאולה, אז אני לא עושה דברים סתם. היא אמרה לו, נבואה. היא לא אמרה חוכמה. בשכל ישר, באמת אין פתרון. אבל היא אמרה לו בנבואה, שתהיה פה בן שהוא יגאל את ישראל, ולכן הוא באמת החזיר אותה. עוד טיפה, בסדר? חבל.
כבר עסוק בתורה ובגלל ומתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליו כאילו פגעה נגיד ולבניי ולבניי ולבנות העולם. יש השלמת האדם לעצמו, בידיעת האמת, והשלמת תלונתו על ידי עשיית הטוב והחסד.
מה הכוונה?
מה זה כאילו פגעה נגיד?
כאילו השם פדה אותי, כאילו האדם פדה את הקדוש ברוך הוא ואת בניו ובין אומות העולם. זה כאילו זה השם גם כן בצרה, גם כן בגלות. כתוב והוא אסור בזיקים, אז גם הוא הכוונה הקדוש ברוך הוא שהוא אסור בזיקים כביכול. אז מי שעושה תורה, עוסק בתורה, גמילות חסדים, מתפעל בציבור, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא פודה אותי מהגלות, אותי ואת בניי. אז יש השלמת האדם לעצמו. כשאדם יודע את האמת, אז הוא יותר שלם, יותר ממוקד, מדויק, ויש גם השלמת זולתו, בטוב וחסד. אך כל זאת, בכבוד.
אך כל זאת לא יסכיק לאדם. בזמן שלא יסכיק שתמודת האדם תיגמר היום, כי אם
יצמחו אל הכלל. מה הכוונה? זה חידוש חשוב. יש שלושה, נקרא איזה מישורים. יש האדם בעצמו, יש האדם וזולתו, יש האדם והכלל. מה ההבדל בין הזולת לבין הכלל?
זה אחד על אחד.
יפה מאוד, בדיוק. זולת זה אומר אכפתיות לסביבה, איכות הסביבה. כלל זה אומר שאני חלק מתוך ציבור שלם. זה לא הרבה, זאת אומרת, זולתי. אלא זה יחידה עצמית. אז יש באמת אנשים שהם עסוקים בעזרה לזולת. זה מצוין, עזרה לזולת. זה עוד לא כלליות בהכרח. יש אפור גם אנשים שהם כלליים מאוד, ולא עוזרים לזולת, כי הוא רואה את זה רק באופן קולקטיבי כזה, ולא באופן אישי. אז יש השלמת האדם לעצמו, יש השלמה לאחר, לזולת, ויש גם השלמה כללית, וזה בעצם העיקר. אמנם, חבוד.
אמנם, מי שיעסוק בגני הכלל, עליו לסור לב כי אי אפשר להיות הכלל מוצלח, כי אם כשיהיו חלטיו מוצלחים.
מה הכוונה?
אם כל אחד ואחד לא יהיה מספיק מוצלח.
שקומוניזם זה לא שיטה מנצחת, מכיוון ששם יש כלל, אבל אין זולת, אין פרטים. מוחקים את הפרטים. אז אי אפשר שהכלל יהיה מוצלח, אם לא כל פרט גם יהיה מוצלח. ואי אפשר, בכבוד.
אפשר לשאול
את זה
רגע?
בטח.
אז זה לא בדיוק הפוך, זאת אומרת, אם אומרים שהמסעד הכלל שלו מתחיל מהכלל, אז לא מהפרטים. נכון שבמובן מסוים אדם שפוגע פוגע בכלל ישראל, אבל זה לא באמת שכלל ישראל
שם
מהותית
נפגע,
כי בסוף האדם כאילו
ינתק את עצמו. את נביאה. זה בדיוק המילה הבאה. תכף נראה. ואי אפשר לפרטים שיהיו מוצלחים.
ואי אפשר לפרטים שיהיו מוצלחים זה מזה, כי אם בהיות כל אחד שוקד גם כן על שלמותו הפרטי.
מה הכוונה? סליחה, לא ממש נבואה, אלא שאי אפשר שהזולת יהיה מוצלח, זאת אומרת, אי אפשר שהאדם ידאג רק לאחר, והוא לא גם ידאג לעצמו. זאת אומרת, יש פה בעצם כלל זולת פרטים, והכלל יושב כביכול, אומנם באופן יולי, באופן כללי, הוא קודם לפרטים. אבל באופן מעשי, כדי שהכלל יהיה חזק, צריכים גם פרטים, או גם, או זאת אומרת, דרך פרטים חזקים. הם לא בונים את הכלל, הכלל קיים. אבל בכדי שיהיה כלל חזק, צריכים להדגיש כאילו את הפרטים החזקים. וגם את הפרט אתה עצמך. לדוגמה, כתוב שיש מצווה להפריש חלה. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? ישראל נקראו ראשית, וגם החלה נקראת ראשית. ולכן יש איזה עניין שעם ישראל יפריש חלה. תראית לעצמך, זה באמת נשמע כמו קצת בדיחה. ישראל נקראו ראשית, זה תואר כללי, שכלל ישראל. ואחרי נקראת ראשית הריסותיכם. מה אתה בכלל משווה? מסביר הרב קור. כדי שיהיה תיקון לכלל ישראל, צריכים להתחיל במטבח. באירוע הכי פשוט יומיומי של החיים. כשאדם אופה לחם, שהיה לפני, לא יודע, שנה שלושה דורות, זה היה פשוט כל יום קורה. כשאת אופה לחם, תפרישי לכהן. כוונה, בדבר הכי קטן של החיים. זאת אומרת, אי אפשר להשלים את הכלל, את הראשית הריסות, את העם ישראל, אם אתה לא דואג במטבח שלך להזכיר את הכהן. לכן, כדי לבנות כלל גדול, צריכים פרטים קטנים. אז אמנם ברובד העקרוני, הכלל קודם לפרטים, אבל ביישום, הפרטים קודמים לכלל. עוד ביטוי לזה, כתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הכוונה בעברית? יפה, זה נכון הפשט. שלפני שאתה עושה, אז תחשוב. אבל זה לא זה הפשט. כתוב סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, התחילת המחשבה היא עוסקת בסוף המעשה. הכוונה, נניח שאת רוצה לסרוק כיפה. מה את עושה ראשון קודם כל? אדריכלות, נכון? תרשים, איך זה ייראה, ואז מתוך זה כמה חוטים צריך, וצבע בדיוק צריך, מסרגה וכל זה, ואז מתחילה הכיפה. זאת אומרת, כשאת חושבת, את חושבת על כל הכיפה כולה. ואז את סופרת שורות ועושה צבעים וכל זה, ואחרי זה קונים פרטים מהנקודה הראשונה עד החוץ. אז סוף המעשה הוא בתחילת המחשבה. האדם בונה בית. הוא לא אומר, מה, אני אתחיל, אני עכשיו, יש פה כאן בטון, וככה תוך כדי אני אחליט. הוא עושה עכשיו תוכנית אדריכלית. עם הכל, איך זה נראה בדיוק, אחר לא תביא לו, הכל פיקס. ואז הוא מתחיל לפרוט את זה לקונסטרוקציה, איך זה עובד עם ברזלים, כמה בטון, כמה זה, כמה זה, כמה זה, ואז מתחילים בפרט הכי קטן, בורות קודם כל. אתה לא מתחיל עכשיו בווילון שבחלון. אז סוף המעשה הוא תחילת המחשבה, המחשבה תחילה. גם כאן, זאת אומרת, באמת העניין הוא הכלל. היישום של זה מגיע מתוך הפרטים. לכן כתוב שאומנם יעקב אבינו יצא שני, אבל היה באמת בכור. איך זה עובד? כמו לדוגמה משחת שיניים. שכשאת קונה משחת שיניים, אז התחלת המשחה היא הסוף שלה, נכון? לא משחת שיניים, אוטובוס. היית על אוטובוס ממש צפוף. יש כלל שנכון שמי שעולה אחרון יורד ראשון? זה הכלל. זאת אומרת, מי שהגיע ראשון לאוטובוס הוא האדון האוטובוס, יורד אחרון בסוף. אז אומנם הכלל הוא היסוד והשורש, אבל הוא בא בסוף. אותו הדבר בדיוק, זה בריאת העולם. ודאי שהשם השם, השם, ברא את העולם עבור האדם. אבל יצירת האדם הייתה בסוף בריאת העולם. וכן לגבי עם ישראל כמובן, אנחנו עוצרים כאן באווירה אופטימית זו. אם אפשר בבקשה לשמור דפים, ואולי גם לעשות איזה אוגדן שזה יותר יציב.